טוב, אנחנו נתייחס היום לנושא שכדאי בראש ובראשונה לעשות בו שימוש על סמך העומק של ההשלכה שיש לנושא הזה, והוא העניין של כוח התפילה בפורים. המיוחדות של כוחה של תפילה, וכפי שזה קצת התפרסם בכותרת של כל הפושט יד נותנים לו, בכותרת הזאת צריך לדעת, יש כאן עומק רב ויש כאן כמובן השלכות מעשיות שבאמת כל שנה מחדש שומעים משובים נוספים לעניין הזה, ובאמת חבל לא לנצל את זה, רק צריך קצת להתבונן מדוע, ואת הרקע לעניין זה הוסיף כמובן בתמריץ לפעול בכיוון. אז נותן לזה קצת את ההקדמה ונשתדל למצות את זה במשהו. כידוע יש לנו מתורה 5 מועדים ומדרבנן 2 מועדים. יחד מועדי ישראל שמהווים את הלוח היהודי זה 7 מועדים. מהם 5 המועדים מהתורה? פסח, שבועות, סוכות וראש השנה ויום הכיפורים. אני חוזר, שפסח, שבועות, סוכות וראש השנה ויום הכיפורים, זה המועדים מהתורה. מהם המועדים דרבנן? המועדים דרבנן הם חנוכה ופורים, שניהם בחורף, להבדיל מהמועדים של התורה שכולם בקיץ. כולם מתחיל בתחילת הקיץ בפסח, מוריד הטל, ממשיך שבועות, אחרי זה ראש השנה וכיפור, ונעילת הקיץ זה כשמתחילים לומר משיב רוח או מוריד הגשם, וזה כמובן בתפילת גשם בסיום סוכות בשמחת התורה. בחוף שמבטא את הסתגרות, את החושך, יש 2 מועדים מדרבנן, 2 המועדים חנוכה ופורים. יש כמובן הבדל עצום. 2 המועדים האלה הם כמובן התמודדות של עם ישראל מול גלויות, כשפורים זה ההתמודדות מול גלות פרס ומדי והמלכי שצץ מבפנים, וחנוכה זה התמודדות מול גלות מספר 3, גלות יוון. ומציינים את 2 הישועות הגדולות, על הניסים ועל הפורקן, פורים וחנוכה. ההתגברות על פרס ומדי, המן, וההתגברות על אנטיוכוס בזמן של יוון. 2 תקופות גלות קשות שבסייעתא דשמיא אנחנו מציינים את הניסים ב2 מועדים דרבנן. עכשיו פה נמצאת נקודת הבדלה מאוד משמעותית. הניצחון מול המן שונה לחלוטין מהניצחון מול יוון. הניצחון מול יוון היה באמצעים של השתדלות צבאית, די מאמץ פיזי, שעשו מלחמה המכבים, והם היו מעטים שבחסדי השם ניצחו את הרבים. הם היו חלשים שבחסדי השם ניצחו את הגיבורים. אבל הייתה מלחמה, אלא שבתוך מערכת המלחמה הייתה התגברות באופן פלאי, אבל הם עשו את מה שיכלו, אלה היו אנשים שהיו נכונים להילחם, והייתה שם מלחמה של ממש, שנמשכה בסדרות ארוכות כפי שמבואר בספר יוסף בן מתתיהו. אבל המאבק מול הגזרה של פרס ומדי בראשות העמלקים, המן, דווקא הגזרה הייתה גזרה קשה, והניצחון היה ללא שום השתדלות פיזית. שם היה רק פעולה דתית של תפילה, צום, בכי, מספד, כמו שנאמר במגילה ובכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים צום ובוכים מספד שק ואפר יוצא לרבים. מרדכי מכנס את ילדי ישראל, היינו תינוקות של בית רבן, מוסר דברי תורה בענייני כניסה של מנחת העומר שחל באותו יום, בסופו של יום נתלה המן בט"ז בניסן. אסתר מכנסת שלושה ימי צום כולל ביטול מצוות מצה. שמעת? ביטול מצוות מצה, למרות שהגזרה נגזרה בי"ג בניסן לעוד 11 חודשים עד י"ג באדר, כך יצא לו באסטרונומיה, שזה הזמן מחודש לחודש ומיום ליום, פורים מלשון גורל. אף על פי כן היא לא חיכתה, והם ביטלו את מצוות ליל הסדר. באותה שנה לא חגגו את ליל הסדר אלא ביטלו את הדבר, ולכן הדגישה כפול ואמרה צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. מה זה התוספת של אל תאכלו ואל תשתו? הרי כבר היא אמרה צומו. התשובה היא צומו זה צום רגיל, אבל שמא כזית מצא לקיום מצוות עשה מהתורה כן יהיה אפשר לאכול? ממש בנן שלא. צומו עליי ואל תאכלו מצה ואל תשתו אפילו ארבע כוסות. אומרים חז"ל, ויעבור מרדכי שהעביר את הפסח בעבירה. רבותיי, לא היה פה שום מעשה של השתדלות צבאית בניגוד לחנוכה. הכל היה בדרכי התפילה. הכל היה בהשתדלות של תפילה וצום. האם יש פה מישהו שקצת מוכן להתבונן ל2-3 דקות? האם יש כאן מישהו כזה? כן, אפשר להתבונן 2-3 דקות בעומק העניין בתור אדם יהודי שרוצה להבין מה פשר ההבדל הזה שבחנוכה הם התנהלו בתגובה צבאית מלחמתית ובפורים בתגובה דתית, והכל התמקד סביב תפילה. ומכאן אנחנו ננסה לתת הדגמות מה זה נותן. אני כמעט לא מכיר את זה שלא כואב לו משהו, לא צריך משהו, צריך איזה שהם צרכים כל אחד לפי עניינו. אבל מדוע, איך נוצר העניין הזה שהתפתח שכל הפושט יד נותנים לו? זה לא רק נאמר הלכה בהלכות כספי ציבור, אלא גם כלפי מלכו של עולם, שמי שפושט את ידו באמת נותנים לו. מדוע באמת בפורים לא התנהלו בדרכי מלחמה? איפה נעלם הכלל של הבא להורגך השכם להורגו? המן גוזר לחסל? איך זה שלא מגיבים? מה זה? איך לא מגיבים? אתה יכול להסביר לי את זה? מה זה, אתה הולך כצון לטבע? הבא להורגך השכם להורגו, מדוע לא התארגנו להדוף את המתקפה הגויית? שיבוא מישהו ויאמר לי, לא עליהם שום כוחות של חיילים מספיקים. זה ממש לא נכון, והמצב בחנוכה היה בדיוק הפוך. בחנוכה כולם התייבנו ונשארו מתי מספר שהיו מוכנים להקריב. רש"י אומר במאמרס בפרשת וזאת הברכה שנשארו שם 13 בני חשמונאי כנגד רבבות יוונים, אבל הם עשו את המוטל עליהם והשם עזר להם. הם התארגנו למלחמה של מי להשם אליי, ובסוף המעטים ניצחו את הרבים. אבל למה בפורים לא עשו את ההתארגנות הזו? שוב השאלה, אני חוזר, בסדר? דקות ספורות להתרכז. מדוע לא נאמר שם הבא להורגך השכם להורגו? רק רגע, להסביר מדוע. איפה זה נעלם הכלל הזה? אנשים רוצים להתנפל עליך וחסל אותך, תתארגן להדוף. איפה זה נעלם? מה זה? איפה נעלם הכלל הזה? ואנחנו מוצאים שבפורים לא הייתה שום תגובה והתכוננות של גיבוש צבאי כנגד הגזירה. כל מה שעשו זה מה שנקרא כל הפושט יד נותנים לו, התפללו והתפללו. את השאלה הזאת שאל רבי אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, זכר צדיק וקדוש לברכה. שאל גם הגאון הצדיק רבי יחזקאל אברמסקי, וגם הגאון הצדיק רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, שנקרא רב מבריסק. יש פה למישהו תשובה בעניין הזה? רק שני רצה. יש לך תשובה לזה? מדוע הפער הגדול הזה, שני גזרות דרבנן, חנוכה ופורים, שני מועדים דרבנן בשני תקופות די סמוכות, והחלטה של החלטה של ניהול של מנהיגי העם היהודי האמיתיים, לא מדובר כאן להבדיל במנהיגים פורקי עול, מדובר בנביאי ישראל, למה הם החליטו החלטה שונה כל כך, קיצונית כל כך בתגובה? שבפורים התגובה הייתה דתית ובחנוכה התגובה הייתה צבאית. מדוע? מה? שניהם הייתה גזירה שבוטלה בסופו של דבר והצליחו לנצח את המלחמה. אז אני רוצה להבין, רק רגע, אני רק רוצה המטרה שלי כמובן שאני לא אחמיץ פה אפילו אחד שלא יהיה איתי, כיוון שזה נוגע לחיים שלו בהמשך. לכן הנקודה היא כאן מאוד קריטית להבין את העניין, רק אני רוצה להקדים. התשובה שניתן תוביל אל מה שאנחנו רוצים להדגיש היום. אני חושב שאחד הדוגמאות הבולטות זה מכתב שמתפרסם בדרך כלל, יש כאן בבני ברק, יש בבני ברק, בירושלים, במקומות שיש ריכוז של אנשים שאכפת להם מהקדוש ברוך הוא ומתייחסים בניגוד לשאר המקומות שלא כל כך, אז יש כאן מישהו שמפרסם, מישהו שדואג לפרסם, זה נקרא מכתב מליקוד. המכתב הזה מליקוד פרסם אותו אברך שלא זכה להיפקד בפרי בטן איזה 6-7 שנים, אולי קצת יותר, וכיוון שהוא הצליח לנצל נכון את היממה הזו של תענית אסתר שחלה השבוע ביום חמישי ואת היממה של יום הפורים, אז הוא כותב שם: אני מתבייש לתת הוראות או לספר סיפורים לכלל ישראל, אבל אני ממש מרגיש שיש לך אפשרות לזכות ביעלום בלי השקעה כמעט. איך אני אמנע טוב מאחים שלי? איך? אז התגברתי על הבושה ואני כתבתי את המכתב הזה שכותרתו כבר למעלה מ-20 שנה המכתב מליקוד. הוא כותב שם מה היה מנהג בני הישיבות, מה שהתנהגתי אני בישיבה במשך השנים, מה סדר הפורים בדרך כלל. קודם יש תענית אסתר, אחרי זה הולכים להתפלל ערבית, לשמוע את המגילה, בתום המגילה שוברים את הצום, לאחר התארגנות מסוימת הולכים למסיבת פורים ענקית שיש בישיבה בליקוד, כמו בהרבה ישיבות, שמחים את שמחת הפורים, חוזרים הביתה יחסית מאוחר, קמים בבוקר לתפילת שחרית ושוב קריאת המגילה העיקרית שהיא ביום, ואז מתחילים הסדרים של משלוח מנות ומתנות לאביונים, סעודת פורים בהמשך, הרבה המולה, הרבה בלגן, ומסתיים היום הזה ברוב ססון ושמחה. עד שגיליתי, הוא כותב, שוב, אני מתבייש להגיד לרבנים או לאחים שלי, אבל אני ממש מרגיש שאל תמנע טוב מבעלה, אבל אני ממש לא נעים לי שאח שלי יכול לדעת מכזה אוצר והוא לא מנצל אותו. הוא כותב שמה: גיליתי את הדבר הזה שבהתחלה חשבתי שזה סתם סבורת שחסר משמעות כביכול, כל הפושט יד נותנים לו, הרי על מה זה נאמר? הדבר הזה נאמר שבקהילה של בני תורה, קהילה יהודית, יש הרי קופה ציבורית, כמו שפה יש קופת העיר, יש מה שנקרא ועד הרבנים וכן עוד כאלה מיני קופות, וזה הנהגת עם ישראל שיש להם ערבות הדדית שכל מי שבא לבקש אז בודקים מגיע לו או לא מגיע לו, מה שנקרא אצלם חקירת יכולת. אני מבין, אדם בא לומר: אין לי כסף לשלם במקולת, אין לי כסף לטפל טיפול שיניים וכן הלאה, אז בודקים האם יש פה אמת או שאולי יש הרבה אנשים שאולי לא ראויים ומקבלים. אז בודקים לכסות, בודקים למזונות, אדם צריך בדרך כלל מזונות וכסות. מזונות זה אוכל וכסות זה בגדים, אלה הדברים הבסיסיים שאדם צריך. אז כל השנה כל הפושט יד, כלומר מי שבא למשרד של ועד הרבנים ומבקש: תנו לי בבקשה כסף, אז בודקים, הבקשה התקבלה, מתבצעת חקירה ובהתאם לתוצאות אז עוזרים לו, הרי המטרה היא לעזור, רק רוצים להיזהר לא לעזור לנוכלים, אז בודקים. יש יום אחד בשנה, זה הדין הטכני, ישנו יום אחד בשנה שכל לא בודקים, פשוט מי שמושיט יד ופושט יד, כלומר מבקש, נותנים לו, והיום הזה הוא יום הפורים. סוד גדול מדוע, אבל זה הזמן. כתוב, הוא כותב במפרשים, הוא שם לב, בתחלה הוא חשב שזה, הוא לא כל כך התייחס לזה ברצינות הראויה. הוא אומר: בתחלה חשבתי פסעברת למה, שגם כלפי הקדוש ברוך הוא, למרות שכל ימות השנה הבת מבקשת: אבא, אני רוצה להתחתן, הגיע הזמן, יש לי חברות כבר אמהות לילדים, אז אני רוצה גם כן שיפסק המסע המפרך הזה של מציאת שידוך. או שמבקשים בקשות מסוג אחר בנושאים אחרים, אז בודקים, יש מה שנקרא בדיקה, האם מגיע לו, לא מגיע לו, אולי להפעיל מידת הרחמים, יש כל מיני שיקולים לפנים משורת הדין, אבל יש בדיקה. זכות אבות, זכות האימהות. אבל בודקים, יש יום אחד, יום אחד ויחיד, יום אחד, שאולי הוא מסביר קצת אור מדוע פורים הוא יותר מיום הכיפורים. יום הכיפורים מוכר לנו כיום של תפילה, יום הפורים הוא עוד מעל זה. כפורים זה רק כ, כך אומר השיר רבי שמעון. יום הכיפורים הוא רק כמו פורים, הוא לא ממש פורים, כלומר שפורים מעל זה. אגב, כשאני הייתי ילד, שמעתי את זה פעם ראשונה כנער, לא האמנתי שיש כזה וורט. חשבתי ששוב צוחקים איתי, פורים היה לי כל הזמן אסוציאציה של קפצונים ופיקות ונפצים. משום מה הצליחו החילונים להרוס את הפורים וזה חדר אל המחנה שלנו, כזה הרס שהפך להיות איזה קרנבל אחד גדול, וזה אחד הדברים שלעולמי עד לא יסולחו למה שהרסו לנו את יום הכיפורים הזה. עד היום יש כאלה שסובלים מהתסמינים האלה, שפורים שפורים זה מין יום התפרקות, שצריכים גדולי ישראל לכתוב מכתבים, אסור לצחוק על רבנים ועל מורים ועל מורות ולעשות עיתונים, כביכול יום שהפך להיות יום של שליטת עמלק המוחלטת. עושים עיתוני קיר, סוגרים חשבון עם מורה, עם מנהלת, עוברים את האיסורים החמורים ביותר, אחרי זה משלמים כמובן מחירים מזעזעים על ההשפלות האלה, ומשום מה חושבים שזה יום קרנבל. זה לא יסולח מה שהחילונים עושים לנו בכל הקלקול של המאה השנה האחרונות, זה אלף ואחד תחומים, אבל אחד התחומים שאני קשה לי להירגע מזה, זה מה שהם הרסו לנו את התדמית של פורים. תדמית של יום כל כך עליון, שהוא יותר מיום הכיפורים. אני במסגרת ילד פתח תקוואי ששמע וראה מה קורה בפורים, חשבתי שעושים מני צחוק. כל הזמן אמרו לי, אתה יודע, פורים יותר חשוב מיום כיפר. ואני רק באופן אסוציאטיבי דימיתי לי בראש, פורים ויום כיפר, נהיה לי קצר במוח. יום כיפר, אני זוכר את הבחיות הגדולות, את הרצינות של האחרון היהודים החילונים, ופורים, אני יודע מה שהולך שם, אז אני לא, חשבתי שצוחקים עליי. עד שהגעתי לגיל שביקשתי מהם לראות את זה בפנים. אמרו לי, בוא תראה, ישנו ספר תיקוני הזוהר, פתחו לי שם תיקון מספר 21, תיקון כ"א, להווה מידע, תדע לך, כותב רבי שמעון, פורים יותר גבוה מאשר יום הכיפורים. דבר שלא משיגים ביום הכיפורים, אפשר להשיג בפורים. לא האמנתי, ומאז אני כל כך כעסתי על החילונים והמזרוחי וכל הקרנבל שעושים לי, ואמרתי, איך זה הגיע אבל אלינו לבני תורה? איך זה הגיע לחינוך עצמו, לבית ספר שארית ישראל? מה זה? זה נראה כאילו יום שמותר להיות חילוני. עד כמה בנות נפלו ביום כיפור? כמה תלמידים אני יכול להגיד לך שיש לי בבית קלסר של מכתבים, שהוא אומר לי, הרב, תגיד לבחורים, אני נפלתי ביום כיפור. הוא כותב לי מבית כלא בארצות הברית, בניו ג'רסי. זה התחיל בסיגריות, בנות, נפילה, הכל משום שהוא חשב שפורים זה יום שמותר הכל. שם על עצמו מסכות, תרסיסים, גזים, עשה את כל התואבות שהוא חיכה לפורים. את התקופה לפני 3-4, אולי 5 שנים, שהיו כמה ראשי העיר הצדיקים פה, אי אפשר היה לצאת לרחוב בבני ברק. קבוצות ענק של שבבניקים השתלטו פה על העיר הזו. פשוט היה פחד להוציא ילד וילדה לרחוב. הם שמו על עצמם סרבלים, הגיעו אלפי חילונים מרמת גן ותל אביב, ניצלו תמימות של ילדות, אל תשאל, היה פה יסמניקים שהצליחו לאט לאט לשרש את זה, מה שהיום קורה זה זהב לעומת מה שפעם היה פה, עד לא לפני כמה שנים. אי אפשר היה לצאת לרחוב, לא ידעת עם מי אתה מתעסק, אנשים קפצו על הגגות בחסות הצחוקים, וזה היו פושעים חילונים הכי קשים, שעשו דברים שאי אפשר לדמיין. לא נסלח לעולם על הכל, קל וחומר מה שהחילונים הרסו לנו את הפורים. לקחו את היום כיפר כפול שניים והרסו את זה ליום ליצני. עד היום נשארו ספיחים לזה. במקום ללכת ולנצל, אני מיד אסביר איפה המעשה שטן כאן. מדוע הוא נתפס? ישנו כלל כללי שנקרא כל הקדוש מחברו חרב מחברו. סליחה, ככל שיום הוא יותר קדוש, השטן לא נותן לך לנצל אותו. דואג שאת תהיה עסוקה במיליון משלוחי מנות, והיום אפילו מה שנקרא, לא בצרות הגדולות, מעבירים משלוחי מנות, את אותם רוגלח, אותם פיסות עוגה, שלמרבה הצחוק עוברים איזה 15 דיירות, ממשפחת כהן ללוי, מלוי לישראל, מישראל ללבקוביץ', מלבקוביץ' חזרה לכהן, את אותם רוגלח שהיא עשתה בעצמה. במקום להתעסק בדבר אמיתי, באמת בדבר אמיתי אמיתי, הרמב״ם אומר מצווה להרבות יותר במתנות לאביונים יותר מאשר במשלוח מנות, זה השמחה הגדולה. אבל לפחות תתפוס לך כמה דקות שקט, תבכה, הבא שלך מתעכבת, אתה לא רואה מה קורה עם הבן שלך שנמשך לאייפונים, תתפלל אולי יפתח לו הלב בענייני עירת שמיים וכן הלאה. כותב אותו אברך בליקוד, גיליתי שכל הפושט יד זה ממש נכון, זאת אומרת זה מותקר להדיה, ולא בודקים, לא בודקים, אפילו יום כיפור בודקים אם מגיע לבן אדם הזה לפי רוב זכויות. ביום הזה אם רק בוכים באמת, לפחות תפשוט יד, לפחות תתרכז, גם לבקש צריך קצת שכל, לא? בקיצור, עשיתי את זה, פעלתי בזה, מיד נביא מקורות נוספים עד כמה שנספיק בזמן הקצר, אבל פעלתי בעניין, ואני מוסיף לספר לכם סיפור, לא אפרט לכם, אחד אני יכול לספר לכם, הייתי עקר ועקרה 7 או 6 שנים, עוד בעיה רפואית לא פשוטה הייתה לאשתי, לא קשור לנושא של ילדים בכלל. החלטנו כך, דבר ראשון, מקצצים בנושא של המסיבת פורים בלייקוד שם בישיבה. באתי למסיבה אחרי שבירת הצום לחצי שעה, שעה, הלכתי לישון מוקדם, קמנו שעתיים לפני הנץ, אני ואשתי, אמרנו זה בערך לוקח שעתיים, ובכינו את כל התהילים, איזה כיף היה, איזה התפרקות של כל הרגשות כלפי הבורא. שקט בעולם, קמנו, ישנו סביר, אחרי זה התפללתי בנץ שחריס עם מגילה, היה לי זמן את המשלוחי מנות כמה שצריך, מצד הדין מספיק משלוח אחד, כל אחד, משלוח אחד של 2 מנות, מתנות לאביונים לפחות 2. עשיתי את המשלוחים, הייתי בשמחת פורים בסעודה, עשינו את זה די מוקדם, אחרי זה הלכנו לנוח, שוב אמרנו את הפרק כ"ב בתהילים, אגב זה סגולה ענקית, פרק כ"ב, שמעת על זה? מזמור 22 בתהילים שאמרה אותו אסתר, לאסתר היו 3 שמות, אסתר, הדסה ואיילת, קראו לה איילת השחר, וזה אמרה רגע לפני שנכנסה ל-99.9% מוות, ובנס היא מצא חן בעיני המלך, היא אמרה לו הוא כבר עזב אותי 30 יום וברור שהוא יהרוג, שם אין שום קונצים, ומצא חן. אומר הקו היושור, רבן שמול קיידנובר, תבכה את המזמור כ"ב הזה, בתענית פר, תפוס לך את הזמן. קיצור, טוען האברך הזה, אני מודיע לכם, התנהלנו בצורה שונה. סגרתי את הדלת, אמרתי עם אשתי, הייתנו לבד כמובן בבית, ואני מודיע לכם, עד ליל הסדר, תוך 30 יום, שני הבעיות הללו, שתי הבעיות האלו באו על פתרונם לחלוטין. ואני מבקש, אני לא ראוי להיות דובר, אני אדם יחסית צעיר, אבל אני כותב את המכתב משום שהחי בני ישראל לצערי טעו בהבנה של מה זה פורים. חדרה אווירת הקרנבל שיש אצל ברזילאים ואמריקאים, וזה חדר אלינו, ולא מבינים שיש לפעמים מושג שאפשר להשיג קרבת אלוקים באמצעות שמחה, וזה הזמן המיוחד, אבל ודאי שזה זמן לתפילה. רבותיי, מאז אני עוקב אחרי העיתונות אחרי פורים, כמה בדרך כלל, כבר שמאוד מעניין אותי תגובות, אני אוסף את זה אצלי בקלסרים שלי כמעט כל שנה, כמעט כל שנה, מכתב למערכת באחד מהעיתונים החרדיים, שהוא מתחיל במילים האלה, איקלה לידי, נקלה אליי המכתב של האברך מלייקוד, והחלטתי לעשות מעשה בעניין צורך שלי. נגיד, אני רק אתן דוגמה אחת, אני גר בבני ברק, 11 שנים אין לנו ילדים, אשתי כבר בת 32, העונג של עזה לנסוע לפורים לדרום, אחד מהערים בדרום, להיות שם מי לפני תענית אסתר עד אחרי פורים של ירושלים, יש לה 6 אחיות, כולם נפגשות פעם בשנה בבית של ההורים. וכשאני ראיתי את המכתב בלייקוד אמרתי לאשתי, ראייתי היקרה, אולי נשנה הפעם, שם כולם מגיעות, אנחנו בלי ילדים אבל כל השאר מילדים, שמח וטוב לב, אולי הפעם נשנה, נסתגר בבית, אין מצב שם להתפלל, משום שזה אווירה של, לא יודע מה להגיד, עליצות, עליזות, זה לא מצב שאדם ימצא רצינות וימצא איזה פינה. אשתי בכתה ונעלבה מעצם הבקשה שלי. העונג האחרון שיש לי בחיים, גם את זה אתה רוצה לקחת. שאני פוגשת לפחות את האחיות שלי מכל קצות הארץ, נפגשות איזה שבוע ביחד אצל הבית של ההורים עם החצר הגדולה שם. ראיתי שאני מתעסק פה עם רגשות, אמרתי שתתבונן בזה לבד, אני את זה שלי עשיתי. אחרי מחשבה של יומיים שלושה, היא הסכימה להישאר. מעצמה. פתחנו את הדלת כמובן למטרינים שונים, למתנות לאביונים, מה שהיה לנו לפי התקציב שלנו לתת מתנות לאביונים במקסימום האפשרי. שלחנו את המשלוחי מנות למי שצריך. קמתי מוקדם לפני הנץ, הוא אומר, קמנו בדיוק כמו שהוא עשה. וזה לא סתר את שמחת הפורים. קמנו בזמן כמו שצריך. זאת אומרת, אני רוצה להודיע לכם, לפני שבועיים ערכתי את הפדיון הבן לבנינו הבכור, אני גר בבני ברק קרוב לרמת גן, ואני מבקש מאותה הקדמה של היהודי הזה מלייקוד להודות לו שהוא פתח את השער בנושא הזה. שרשרת על גבי שרשרת. אני רק אומר את זה כהערת אגב לעניין הזה שניסינו לו עדיין לא ענינו לשאלה, פורים הישועה הייתה באמצעות תפילה ולא על ידי מלחמה כמו בחנוכה. יש כאן איזה כוח של יום הכיפורים, השאלה היא למה. אבל אני רוצה להחדיר את זה, כיוון שפשוט אני לא רוצה לפרסם דברים אישיים, אבל אני מודיע לכם בלי פירוטים, כדאי לנצל את השערים הפתוחים. ועד רבה, כיוון שהשערים פתוחים בלי לבדוק בציציות האם מגיע או לא מגיע, לכן השטן מעסיק אותנו בתרסיסים ובלגן כדי שיעבור הזמן ויסגרו השערים, משום שבאמת השערים פתוחים ללא שום תנאי, רק תבקש. אבל גם לבקש צריך קצת ריכוז. אז השטן, אתה יודע איזה דבר, הוא הולך וסוגר לך את הריכוז כדי שיעבור הזמן שהשערים של גנזי המלך פתוחים. אז אני רוצה לבקש, היום יום ראשון, ליל שני, שבוע זה כבר חמישי, תענית אסתר מוקדם, ולאחר מכן יש יום אחד של פורים. כל אחד יחשוב על זה. עכשיו, מה התשובה לעצם השאלה? מדוע באמת בחנוכה ניהלו מערכת צבאית ובחנוכה ופורים מערכת דתית? תשובה היא מאוד פשוטה, וזה נוגע למה שהייתה פה עצרת מיליון או פחות, מה שהיה, אבל הייתה עצרת למעלה מ-60 ריבו, ו למשפט שאני הייתי מזועזע, אבל אני מקווה שלא לפרסם את זה יותר מדי, שהרב מורינו הרב שטיינמן הלך לישיבת אורחות תורה והתפרסם אמירה משמו. חלק שמו לב מהמבינים מה נאמר שם, הם ציטטו מילה במילה, עוד מעט תבינו מה נאמר שם, דברים לא פשוטים. בוא נענה תשובה לשאלה הזו. את התשובה הזו עונים שלושת גדולי העולם שהצגתי בשמם את השאלה, הרב מבריסק, הרב אברמסקי והרב רבל חונון וסרמן. התשובה היא פשוטה. רבותיי, אנחנו בפסח הזה נחגוג את יום העצמאות האמיתי של העם היהודי. כמה שנים אנחנו כבר בעצמאות? אנחנו בעצמאות כבר 3,326 בעוד חודש ומשהו. 3,326 שנה לקימומו וכינונו של העם היהודי במעמד הר סיני. האם יש פה מישהו שמוכן לנסח על בסיס איזה חוזה, מה היה תוכן החוזה בין הבורא לעם ישראל? זה נקרא ברית סיני. היא נשנתה בערבות מואב. מה הייתה הברית? אני יודע שאם מישהו פה קנה פעם עוד דירה, אז הוא חתם חוזה. חתן והקלה חותמים, או אחרי החתונה, חוזה מול קבלן. מה כתוב שם? צד א' זה המוכר, צד ב' זה הקונה. המוכר מתחייב להעמיד דירה בת נגיד 3 חדרים, במקום זה וזה, עם הפיתוח דלעלן, ארונות מטבח ככה, ארונות אמבטיה ככה, ריצוף דרגה כזו, פיתוח סביבתי, הוא כותב את מה שהקבלן מתחייב. צד ב' מתחייב להעמיד, נגיד אני זרוק מספר באלמה, מיליון שקל בשישה תשלומים, במזומן וכן הלאה, ויש הדדיות בין שני הצדדים, צד א' וצד ב', יש הדדיות ביניהם. מה זה אומר? שצד א' לא מפתח ולא עומד בזמן של העמדת הדירה או ההתקדמות, צד ב' גם פטור מלתת את הכסף באותו זמן. כל הפרת חוזה מצד א' מצדיקה הפרת חוזה מצד ב', יש הדדיות בהתחייבות. שוב אני חוזר על השאלה, יש פה מישהו שיכול לנסח מה היה החוזה בין עם ישראל לבורא? כדאי לשים לב, אנא. כן. נקודה, קצר ולעניין, יפה. צד א' זה הקדוש ברוך הוא התחייב לשמר את עם ישראל לנצח, שומר עמו ישראל לעד. פשוט יש יהודים בעולם, זה נראה לך טבעי? זה נראה לך טבעי שיש יהודים בעולם? 2000 שנה בלי מדינה, בלי צבא, אנטישמיות בכל פינה, איך? הבטחה אלוקית, שומר עמו ישראל לעד. הנס הגדול ביותר שהראה לעם היהודי, לפי דעתו של רבי יעקב עמדין בהקדמת הסידור שלו, לא יציאת מצרים הוא הנס הגדול ביותר, לא קריאת ים סוף הוא הנס הגדול ביותר, וגם לא עצירת השמש על ידי יהושע ועוד, אלא עצם ההישרדות של עם ישראל כקולקטיב. אפילו שואה, עם ישראל ככלל נותר. אמא שלי, שרית בודד ממשפחה שלמה, הייתה בת 22, שקלה 29 קילו, כל המשפחה נספתה לידה בתת בניסן תפשין ד' באושוויץ, והיא הייתה בפנים, ומשום מה הטוש אצלה לא עבד, כלומר הגז שיצא מהטושים. אז אמרו לה, תחזרי מחר. חשבה שזה מים חמים, עבדו על יהודי הונגריה, עבדו עליהם כאילו זה מים חמים. למחרת היא כבר נכנסה פנימה בשש בבוקר לדלתות ברזל שיש שם עד היום, ולפתע הגיעה אחת ששקלה 38-40 קילו ודחפה אותה, רצתה להיכנס לפניה להתקלח. כל הגוף היה מלא אקזמה והרבה הרבה פריחות כאלה משנה וחצי של היעדר מים, עד שאמא שלי פתאום שאלה את עצמה, איפה אחותי סורי רבקה? איפה הבן שלה? יצחק עלה, זה אח שלי, היא אחות של אמא שלי, הייתה נשואה בהתחלה לאבא שלי. איפה הם? למה הם לא יצאו? ומה זה כבר מזמן, אתמול בלילה זה היה. עד שהתחילה לחשוב, אולי זה בעצם בכלל לא מים פה. פעמיים היא ניצלה ממוות בטוח, נפטרה לפני 4 שנים, בת 87, היא מספר על הזרוע, סוחרת גדולה מאוד בענייני טקסטיל. לא היה לה שייכות למציאות של מה שהולך היום, מבחינת ירידת הדור, למרות שלא הייתה רבנית. הבורא השאיר אותה, ככה, לכל כדור כתובת. הנס הזה הוא ביטוי להתחייבות של צד א'. צד א' זה הבורא התחייב, שומר עמו ישראל עד. מה צד ב' התחייב? לשאת בנטל. לשאת בנטל. שאת בנטל. איזה? עול תורה ומצוות. בקיצור, להיות דתי. אם את רואה היום חילוני או מודרני עם אייפון, זה אדם פרזיט שפשוט מקבל את השמירה ולא עומד בחוזה. מה שיש שמירה זה בגללך, משום שאת צנועה והולכת עם בגד רחב שלא מבליט מאומה. מי שלא מסוגלת לעמוד בזה, שוב, לא מוכנה לשאת בנטל. היא הולכת לרכוש שם בגד, רואה שזה נצמד, וממשיכה לא לעמוד בנטל, לא רוצה לקבל עול. החוזה היה ברור. צד א' מתחייב לשמור את עם ישראל, צד ב' מתחייב להיות נאמן ולקיים את התורה. זה ההדדיות. אתם שומרים תורה חזק, אני שומר חזק. אתם שומרים תורה 50-50, אני גם שומר 50-50. מה זה אומר? שזאת מעוקבת זיווג, פה אונקולוגיה, פה בעיות של מומן. אני בהתאם אליכם, זה הדדי. מי שרוצה להיזכר איפה החוזה הזה מוזכר, מתפלשת, לא תמיד קולטים את זה. כל יום את חוזרת על זה 3 פעמים, על החוזה הזה. קריאת שמע. אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אם תהיו דתיים, נתתים את הארץ לכם בעיתו יום על קוש, אם תפרוק עול, תחזיק מחשב, והמחשב הזה לא יהיה מנותק מקליטה אינטרנטית, תלביש פאה, והפאה עוברת טיפה את הכתף, זאת אומרת, אתה לא רוצה לקבל עול יהדות, וחרף השם בכם ועצר. זה כל הקריאת שמע, לחזור על התנאים של החוזה. והחוזה הזה נאמר על הקולקטיב, לא על היחיד. על כלל ישראל אין צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. על כלל ישראל זה פשוטו כמשמעו, כמו שאומרים בתפילת בקריאת שמע 3 פעמים. אם קריאת שמע על המיטה, נגיד פעמיים, מי שמתפלל ערבית ושחרית, חוזר על החוזה הזה כל החיים שלו. אדוני, תהיה דתי, יהיה, כלכלה, חיים. תהיה חילוני או שתהיה דתילוני, לא יהיה. עם ישראל עובד עם זה כבר 3,326 שנה, עוד כחודש פלוס. היום זה 5,774, הולדת העם היהודי ב-2448, זה התוצאה, 2448 עד 5,774 בינתיים, זה כבר 3,326 שנים. עכשיו אני חושב שהתשובה ברורה לכל אחד, ובכך מעמידים את זה שלושת הגדולים שהזכרתי. פורים וחנוכה, יש הבדל גדול שכל ילד כבר היום ברוך השם יודע, שהגזרות היו שונות, למרות ששניהם היו גזרות קשות. מה הייתה תכלית הגזרה בפורים, ומה הייתה תכלית הגזרה בחנוכה? פורים, גזרה נאצית לחסל פיזי, חנוכה גזרה לגייס ולהפוך את הבחור הזה מחרדי לישראלי רגיל. אני מציע לבוא למשרד שלנו, את תראי שם כל יום אישה, גבר, שבעקבות תקלה כלשהי הוא הלך לעבוד, קיבל 70,000 או 60,000 שקל מבנט, שר הכלכלה, לממן לימודים לשנה שלמה, ולצערנו הרב יש עוד כאלה שמעיזים להכניס את העיתונים האלה מרכז העניינים, כל העיר, כל שבוע תוקעים לנו אותם בכוח, ואלה כאלה חסרי אחריות ברשע מפרסמים מודעות של משרד הכלכלה, הכל למען 40,000 שקל שיכנס לאורך של מרכז העניינים לכיס או לאורך של כל העיר. לא אכפת לו שהוא מנגיש את הגזרות הקשות ביותר לכל בית חרדי פה. מה כתרו שם לדוגמה? אברך צעיר או בחור צעיר, למה תסבול כל כך כלכלית? למה שלא ילך לממן סתימה של הילדה שלך? מספיק עם החיי מצוקה האלה. משרד הכלכלה מזמין אותך ללמוד מקצועות המחשב, מקצועות החשבות שכר, ולהמשיך להיות דתי, תמונה מצורפת של אחד שקרא לבעל ונתן את התמונה שלו בתור בוגר של אונו, בוגר של מגמות שונות שם, ותרוויח בכבוד את ה-5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 אלף שקל. אם אתה חרדי ואתה מביא פתק שעזבת את הכולל, 60 אלף שקל בחינם לימודים לכל השנה. אם אתה מזרוחניק וחילוני, לא מקבל שקל, כבר בן כך רכוב. רבותיי, האישה קוראת את המודעה משום שהעורך החליט להכניס את המודעה הזו, היא הולכת ללישון, קוראת את העיתון, למה לא? הכניסו את זה בחינם, למה לא? מי כתב? זה אחד שראוי לחנך אותך ואת ילדייך? ראש בקיר, חרדי, ראש בקיר, הוא מכניס, כמו שזה ניתן בחינם. נראה אותם אם ייכנסו אנטרקסים או אבקה לבנה או בדואר בחינם, אם גם ייכנסו, היא תכניס הביתה משום שזה ניתן בחינם. רבותיי, יש הורים רציניים עדיין נותרו פה ובמקומות אחרים שקבוע ביום שני ורביעי זורקים את זה לזבל. קבוע, מה שדוחפים להם קבוע. מרכז העניינים ביום שני, כל העיר ביום רביעי, אנשים שרוצים להרוויח כסף, הכל זה הודעות, מודעות, מודעות של עשרות אלפי שקלים, ובין לבין כמה כתבות, ושם דוחפים את מה שנחמד. בבקשה, הוא הגיע לעבוד, הלך לעבוד שם באונו. לעבוד פה, הלך לעבוד שם, מביא פתק, זה נורא מפתה, אשתו רואה את המודעה. אוי, ינקלה, אפס, אין לנו כסף, נכון, אנחנו התחתנו בתור בני תורה, אבל אולי בערב תלך, אולי בצהריים תלך, תלמד איזה מקצוע. הנה, לא יוצאים מזה מקולקלים. הנה, תראה את התמונה, הוא למד באונו לסטודנטים חרדים, בזה, בפוגל, בפה, בשם, בוא תעזוב. חלקית לפחות, והיא בוכה לו. למה? כמה שהעורך החליט להנגיש לה את המודעה הזו. למה הוא הכניס 30-40 אלף שקל לכיס? תוצאה, הוא למד, קיבל מקום עבודה. רבותיי, אתה יודע כמה זמן לוקח לו שהוא משתנה? אתה יודע כמה זמן? חודש, 6 שבועות. חכה שם, אני לא מוכב שאני לא רוצה להפסיד את השניים האלה שם, שאני לא יודע למה, אני משום מה לא יודע מה לא רוצה להוציא, אני כל כך משעמם פה היום. אחרי 6 שבועות, הכובע נעלם, החוץ החולצה נהפכה לצבעונית, שרבול קצר, מכנסיים השתנו לחלו לסגנון של מקום העבודה, אינטרנט בכל פינה בעסק, עובדים ועובדות מעורב, החליף כמובן ללא כשר, כשזה יחנאי וחנוני עדיין להחזיק כשר במקום העבודה הזה, לא, 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 לא עדכני, אתה משוגע, מה איתך, אתה אין לך את הזמין, לפחת עם הבוס, אומר לו חצי משפט, תחליף, אשתו כמובן במקום שאמרו להאריך את החצאית היא מקצרת, במקום שאמרו לקצר את הפעה היא מעריכה, תמיד כמובן הפוך, מחליפה את הסגנון, תוך חודשיים אנשים אחרים. זה מה שבנט רוצה. ופירון אומר את זה בצורה ברורה, נשנה את החרדים, לא רוצים שום צבא. צבא זה סתם תירוץ, להפך, הצבא היום הוא קטן וחכם, ורבבות חיילים סתם מבזבזים זמן ועולה לצבא כסף סתם. הצבא הוא היום סייבר קטן, טכנולוגי וחכם. המטרה היא ללחוץ כדי להביא אותם למעגל עבודה, ולכן עומדים לתת פטורים לרבבות, ולהציע להם בצבא מרכז מיון חרדי, מה שנקרא ממח, כבר מוכן, אני במקרה מכיר מבן של אחת העובדות באיזה מקום שהוא בצבא, זה התפקיד שלו, לתת להם סרטים, אנשים שיסבירו להם כמה כסף יש להם, והם לא חייבים ללכת לצבא, הם מקבלים תעודות פטור, מגיל 22 ואילך, פטור, אפילו בלי מילואים, העיקר לך תעבוד. מה קרה? הוא פתאום אוהב אותנו? הוא יודע שבחברה הישראלית הוא ישתנה, וזה המטרה, לבקוע בחומות פרצה, ואז כמובן היא תתחיל לעצר, לקצר, אתה תראה הבלטות, להיקרא, והכל משתנה, זה מה שהם רוצים. זה מה שאמרו גדולי הדור, זה תקופת שמד, מצב חנוכתי. לא מצב פורימי, זה מצב חנוכתי, שאת תשתני ותפסיקי להיות חרדית פנאטית דוסית ראש בקיר, ושבעלך יפסיק להיראות חרדי, מספיק כיפה שחורה יפה קטנה שטוחה, ולמה לא לאכול צ'ונט בשבת כשהכל רקוב מבפנים. איך אמר לי מורי ורבי הרב זילבר, זה שליטה בשם האדמור מסלונים, הוא אמר בשבת הקודמת, תדעו לכם, יש חסידים שנראים עם שטריימלך וקפטנים, הם אפילו לא יהודים. זה מצב האייפון שם. לא רק שהם לא חרדים בני תורה, הם לא יהודים כבר. זה המטרה של פירון, לפיד, בנט וכל הקבוצה. אין להם שום חלום שפונוביץ' יגיע לבסיס חצרים וחסידי סאטמר יגיעו לבסיס צאלים. זה החלום בלהות שלהם, שיבואו 25,000 בני תורה ויתחילו לבקש שיירים של קהילות ויראים ובדץ ושייריס ועירובין, וכל אחד ייתן דרוש של חייל חילוני ומיד הופך אותו חצי שעה לדתי. זה החלום בלהות שלהם. הם רוצים פשוט סיבה למנוע כסף, כבר עכשיו המצב הוא לחוץ, ואז בעלך, את, חברתך וכן הלאה, הולכים למעגל עבודה, ואז נפגשים עם הישראליות החדשה. הישראליות החדשה פירושו, איך הוא הגדיר מישהו מגדולי ישראל? חופש ההתבהמות, חופש ההפקרות של פריקת העול. זה מה שהם רוצים, שוויון בפריקת עול. קשה להם לראות את הציבור הזה הולך ומסוגר, והישראליות של הגילוי הרעיות והפריצות לא מגיע אליהם. הם יודעים, זה לא נעים לי להגיד, הביאו לי כתבה של עיתונאי מהבחירים שנקרא אצלם בעיתונות, קוראים לו נחום ברנע. הוא כתב שם כתבה בעיתון בשם ידיעות אחרונות. הוא כותב שם לראשי הממשלה וראשי השלטון, חבל לכם על הזמן, החרדים לא יתגייסו ואף אחד לא ילך, אבל למה צריך להתאמץ כל כך? יש לנו משהו אחר שעושה את העבודה וזה מצליח בגדול. מכשיר קטן שאוביו זרת ואורכו כך וכך אינצ'ים, וקוראים לו סמארטפון, והסמארטפון הזה חודר לציבור החרדי, פותח לפניהם את כל העולם הנאור כאילו שלהם, ואנחנו כבר רוכשים מהם מאות על גבי מאות. זה מה שעושה את העבודה של הגיוס. תקשיב מה אומר אדם משלהם. לא צריך לנסוע לתל אביב, הם באים לתל אביב באמצעות המכשיר הלא כשר והמשרד שיהיה בבית שם או במקום עבודה את המחשב, והוא קולט אינטרנטית הכל. כותב ברנע, חבל לכם, העבודה שלנו מתבצעת באמצעות הסמארטפון, כל התרבות שלנו נכנסת אל החרדים, ואני יודע נתונים. הוא כותב שם ככה במרבה הצחוק, לחרדים האלה יש להם שתי מכשירים, יש מכשיר אחד כשר בשביל הראש השיבה והמשגיח, או בשביל המנהלת סמינר, זה הוא לא כתב, שעליו כתוב 05041, אבל החרדים הולכים עם הרבה מעילים והרבה חליפות, יש שם הרבה כיסים, הוא אומר. באחד הכיסים יש מכשיר נוסף. המכשיר הנוסף הזה, שם יש להם את הסמארטפונים ואת הטאבלטים ואת הבלקברי, וזה מגיע אליהם כל התרבות שלנו. ואתה רואה את התוצאות, חבל, זה מה שקורה. לצערי הרב הוא צודק. אתה יודע מי אמר את הדברים שלו? ראש הישיבה של תפרח שבא להספיד בישיבת חברון את הגאון רבי יצחק לנדו. לפני שבועיים הוא בכה להם, אמר להם, רבותיי, תדעו לכם, אם יש חדר בישיבה שיש שם מכשיר כלשהו עם מסך, שם כבר יש גיוס. הגיוס התבצע כבר בחדר הזה. המטרה היא לא חייל, חיילים יש להם בלי סוף. מטרת הגיוס נמצא בחדר הזה שיש בו מסך. זה בדיוק העניין. רבותיי, מצב חנוכתי פירושו לקלקל את עם ישראל מבחינה רוחנית. מצב פורים מפירושו להרוג את הגופים. בואו נתרגם את זה לחוזה שדיברנו עליו. המן נלחם והחשברוש עם צד א' או עם צד ב'? עוד פעם, המן נלחם עם צד א' או עם צד ב'? צד א'. צד א' אמר, הבטחה, אתם תתקיימו לעולם. המן בא, אתה לא תתקיים לעולם, אני ארוג את האנשים האלה. המן התחיל עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך חתם חתימה, שומר עמו ישראל לעד. והמן אומר להשמיד, להרוג. הוא מתחיל עם החלק שצד א' התחייב. צד א' זה הבורא. למרבה האבסורד, זה לא התפקיד שלנו לטפל בזה. מי התחייב לשמור עלינו? הבורא. שהבורא יתעסק עם המן ויתפל בו. אתה יודע מה אנחנו עושים? מתחזקים בהתחייבות הדתית שלנו. צום, בכי, מספד, שיעורים בתורה שמוסר מרדכי היהודי. הוא יודע שהמטרה של המן זה להכחיד, כלומר להתחיל עם הבורא. הוא רק דואג לדבר אחד עם אסתר, שלא תהיה סיבה לבורא לא לקיים את החוזה, שלא יתפס על זה שאנחנו הלכנו בצורה לא צנועה, שלא יתפס על זה שלא קיימנו את התחייבותנו, ועל סמך זה יזנב לנו. לכן מה שעשה המן מרדכי ואסתר, חיזוק דתי, תגובה דתית. אבל בחנוכה הגזרה הייתה כנגד צד ב' או צד א' בחוזה? צד ב'. צד ב' התחייב לעשות ברית מילה. בעל יווני לא מאפשר, אז אני צריך להילחם ולטפל בזה. צד ב' התחייב ללמוד תורה. בא יוונים להשכיחם תורתך, זה התפקיד שלנו לטפל בזה. צד ב' עם ישראל התחייב לשמור שבת. בא יוונים מונעים שמירת שבת. צד ב' התחייב צניעות של הבנות. בא היוונים, לוקח את הבנות אחרי החתונה לכיוון של ההגמון שלהם, במקום שתבוא הביתה עם החתן. תבין, אני, מה זה סומך על הבורא? לא נותנים לי ללמוד תורה, לא נותנים לי לקיים את רצון השם. מה אני עושה? נלחם בחרב ובחנית. לכן התגובה של המנהיגות היהודית בחנוכה היא תגובה צבאית, תגובת מלחמה. אבל התגובה של המנהיגות היהודית בפורים היא תגובה דתית, משום שהתחילו עם הבורא, לא איתנו. הבורא התחייב לשמור אותנו לנצח, והוא רוצה להשמיד. הבורא יטפל בו, כמו שאכן באמת היה. זה לא רק אומר הרב מבריסק והרב וסרמן והרב אברמסקי, שזה לא סותר חנוכה ופורים, אין פה שום זיגזג. זה בדיוק על פי אותו עיקרון, וכך מתנהל העם היהודי במשך כל אלף שנותיו. כל צורר שבה בודקים מצב חנוכתי או מצב פורימי. בוא נשאל שאלה פשוטה, הערבים והפלסטינאים, מצב חנוכתי או מצב פורימי? מצב פורימי. הם רוצים לחסל, מה, הם רוצים שלא נתפלל? הם מפוצצים אוטובוסים שיש בהם גם ערבים, העיקר להרוג גם יהודים. הם ירו על שלהבת פס, ילדה בת שנה וחצי מקריית ארבע, סלף פלסטיני חיסל את הילדה הזו בת שנה וחצי. ודאי שזה מצב פורימי. אז אני רוצה לשאול, מבחינת פלסטינאים, מצב פורימי כזה מצריך לגייס בני ישיבות או להוסיף לומדי תורה? ודאי להוסיף לומדי תורה, הם הפרזיטים שבורחים. אנחנו אומרים להם בכל מיני פנלים, תבוא אתה לישיבות, אני אבוא ראשון לצבא. דוד המלך לא היה ראש ממשלה, חזקיהו המלך לא היה ראש ממשלה. מה, ישראל התחילה לפני 60 שנה? יש לנו קרדיט. יש לנו כלל, אלף למטה, אלף למטה. אין הלכות בשולחן ערוך הלכות מלכים ומלחמותיהם. הטענות הדמגוגיות האלה, מה, אם גמרא נעצור את חיזבאללה? אם חומש במדבר ודברים? איזה דמגוג, תבוא אתה לישיבה, אתה פרזית שכמוך, הסיר מעצמו עול תורה. אנחנו מקבלים על עצמנו שמירת עיניים, שמירת אוזניים, שמירת לשון, שמירת מזון, שמירת צמיעות. בנות, יש להם כל מיני יצר הרע, ומתחזקות ומקבלות עול, ואתה עושה מה בא לך בראש. פרקת עול של 3,000 שנות יהדות, למען האקדמיה והנהנתנות והקריירה, ואתה עוד אומר שאני הפרזית. בוא אתה לישיבה, אני הראשון שהולך לצבא. רבותיי, לא היה לנו תופעה כזו. איך כותב להם הרב קניאבסקי, תיזהרו לחיים שלכם. אתם פשוט קבוצה שמסיבות אלקטורליות או סיבות פופוליסטיות לא מבינים שאתם נוגעים בשורש הקיום היהודי. זה כמו ילד קטן שילך לשחק פה בשטקר, אתה רואה פה שטקר חשמלי, ייקח איזה סיכה של אמא שלו ויכניס. מבין או לא מבין, אבל הוא עלול להתחשמל ולמות. אל תיגעו מתוך אי הבנה, כשתי צעירים. אי הבנה מה שהם עושים. רבותיי, המצב מול הפלסטינאים הוא מצב פורימי, וזה מצריך יותר בני תורה. אתה יודע מול מי זה מצב חנוכתי? מול מי זה מצב חנוכתי? מול אחינו הטועים. הם רוצים להעביר אותנו על דת. הם שוקלים מזימות. זה כל כך מדהים, יש להם כל מיני עיתונאים נוספים שמגלים את האמת. יש שם איזה עיתונאי, ראיתי את הכתבה שלו, מסרו לי, בשם מרגלית קוראים לו, דן מרלית. כבר 50 שנה הבן אדם הזה קשור לראשי השלטון פה. הוא כותב, יש פה מאבק אמיתי בין הקבוצה שמשמרת את המסורת היהודית לבין הקבוצה של הישראלים החדשים, שמתבטאת בהמון נושאים, ליבה, כל הנושאים שקשורים לסגנון החינוך. נגיד, הוא אומר גיור, עכשיו רוצים להעביר את הגיורים לרבנים סתם של עיר ולא לדיינים. למה? להכניס מה יותר חילונים? לא לדרוש קבלת עול מצוות, כלומר להציף את עם ישראל בגויים. הייתה אחת שם, יודי, אחת יולי משהו, הייתה פעם שרת הקליטה, תמיר. היא אמרה, הבאנו את הרוסים לפה לאזן את המצב של הדתיים, החרדים מתרבים פה. והבאנו רוסים כדי לאזן את המצב, שיהיה לנו כמובן יותר מנדטים בכנסת, מה? ידענו שרוסים 90% גויים. אומר המרגלית, יש פה מלחמת תרבות אמיתית, מי זה עם ישראל? בזוהר כתוב, זה הערב רב וזה כלל ישראל. אני אומר לבנות שמתגנדרות מדי, סליחה. אתה רואה בת, היא לא מוכנה להיראות חרדית, היא משלמת מיסים. לכל מיני גורמים מודרניים, אתה רואה, אצל בנות מכירים את זה מיד, תוך דקה אתה רואה איזה סגנון פתוח מודרני יותר נוטה לחילוני, או סגנון ירא שמיים. אני אומר לאותה בת, את שמח בך בן גוריון כל הדרך. הוא הצליח לא רק לגנוב 13 מיליון חילוני מתוך עם ישראל, מתוך 14. גם אותך שאת בוגרת בית יעקב, גם עלייך הוא הרס 30%. הוא מבסוט, איך היא נראית, בדיוק כמו תל אביבית, עם טיפה קצת יותר ארוך, וכמובן, שריג נצמד. את משחקת לידיו של מי? של הקבוצה הזו שגזלה את העם היהודי. חשבת על זה פעם? חשבת על זה? מתוך 14 מיליון ילדים של הקדוש ברוך הוא, הוא והציונים גזלו 13 מיליון, 13 ורבע. נשארו 3/4. השלושת רבע האלה, חלקם, זה כמו להבדיל, לא עלינו, אדם שיש לו 10 ילדים, 9 מונגולואידים, חולי סיפי, 1,001, אחד קצת בריא. הוא יכול לצחוק רגע אחד? יש לו שמחה במשהו? יום רביעי הקרוב, יום מלות 12 חודשים לפטירת בני אוריה. היה לי בן שקברתי אותו עם הידיים האלה, ליד הרב שח, 20 מטר. 12 חודשים, יוד בניסן, שנה מעוברת, השנה של יוד, ביוד, בתיוד, באדר בן. רבותיי, אני מודיע לכם, אין רגע שאני לא חושב עליו. זה ילד אחד. מה קורה עם הורים שאיבדו 9 ילדים? הבורא איבד את רוב הילדים שלו. אומרים לו ראש ממשלה, לבחורה שהולכת קצר, תגידי, אבא לא מרשה ללכת ככה. שמה עליו, הוא לא אבא שלי בכלל, שחרר. זכות, שרות, מי זה אבא שלי? דעת, איזה כאב זה שהוא איבד ילדים? אבל יצאתי עכשיו בליל שבת, בליל שבת זו מאיצקוביץ, היה שם איזשהו שיעור. 11 בלילה, 10:30, ממש בצומת ליד פינת הזול, עומדת באישה, שתי נשים, אחת, בעל כמובן כיפה קטנה, חצאית קצר מעל הברך איזה 5-10 סנטין או 6 סנטין, ואני עומד ומדבר בלימוד עם בחורים, עוברים שמה לפחות 50 אברכים, תוך כדי שאני עומד שמה ועונה לשאלות של שער, או מאזינים שואלים, ואני רואה את הראשים שלהם מסתכלים עליה, ואני בוכה, תראי איך שהיא רוצחת אותם. אחרי זה מגיעים למשרדים שלנו שאין להם, אין להם ריכוז בלימוד, הם רוצים לחפש אייפונים כמו שזה גירה אותם. ואני שואל אותך, למה את מגרה? את רוצה להיראות יפה בבית לבעלך? למה לאברכים ולבחורים הצעירים שהלכו לסדר, שגמרו את הסדר שלי, שסדר ליל שבס? והיא עומדת ואף אחד לא אומר לה, פרוצה, לכי לתל אביב, פושעת. עומדת, מבסוטית. דעת איזה נזק שזה עושה. ואחת שקצת יותר מעריכה ומתייפייפת ברחוב, תפסיקי לגרות בנים, זה מרקע, מוציא אותם מהריכוז, לא נותן להם קשר לרוחניות, תפסיקי להתייפייף בחוץ, יש בגד, תרחיבי אותו, לא להביא שום איבר, חוסי על הבנים, תרחמי על החיים שלהם, את תואשמי בכל אחד שמדרדר. לא, שיער גולש ארוך, מגרה בנים, שיער, בגד נצמד, מגרה בנים, תרחיבי טיפה, מה מבקשים? תפסיקי להזיק לנו כל כך, יש לנו כל כך הרבה ניסיונות. להתייפייף זה תכונה עצומה, לבעל, לא ברחובות, לאברכים. אני עומד שם ליד פינת הזול על המדרכה, היא כמובן נעמדת באמצע הכביש, עוד אחת לידה, היית ברך, זאת מעל הברך, מצוחקות אחת עם השנייה, אלה כמובן נראים כמו שהם נראים, ועוברים שם אברכים, ואחד לא יזיז את הפנים לצד ההפוך. למה? מגרה, זה מושך. פשוט בא לי לבכות, אמרתי, תראה מה שקורה פה. ואף אחד לא אומר לה, אופי מכאן. אם מישהו יגיד את זה, הוא נקרא פנאט, יתזמין משטרה. אחרי זה מתפלים, אשר הרב ווזנר אומר שאין מקרה טרגי אחד פה בעיר שלא קשור לאי-צניות של בנות. כל מקרה קשור לאשמה שלה. היא מבליטה איברים ומתייפייפת ומושכת תשומת לב. לא מבקשים סמרטוטים, מבקשים פשוט להצניע את הגוף הזה. הגוף הזה הוא גוף אלוקי, הוא אמור להוליד נשמות בריאות. אל תעשי שיסתכלו ויגרמו לך עין הרע ותוליד ילדים חולים חס ושלום. למה? בגלל שכמה חילונים החליטו להשתגע? אז אני אומר לכל המודרניות האלה, אתם עוד קורבנות של בוריון. לא רק שהוא איבד 9 ילדים להורים האלה, גם הילד העשירי, גם הוא זה עם אייפונו בידו, זה סמארטפונו, זה ארוך, זה גולש, זה לייקרה, זה שריג, זה נצמד. מספיק. תבואי למשרדים שלנו, תראי כמה ההורים בוכים. זה לא רוצה ללכת לישיבה פתאום, זאת מקצרת. הרב, מה אני עושה? הרב, אין לי יום ואין לי לילה. לפעמים אישה מגיעה לבד, איפה בעלך? נמצא בישפוז, הוא לא יכול לעשות את זה. קרס ליבו. תבואי למשרדים בחזון איש. תקשיבי מה שזה גורם, הבנות האלה. לא מוכנות להשתכנע. לא, אני לא דוסית בני ברק, התכנו, נתפנתית, אני יותר פתוחה. פתוחה, אל תזיקי לאחרים. רבותיי, החילוניות זה מצב חנוכתי. מצב חנוכתי זה מי להשם אליי. אמרתי שהרב שטיימן התבטא התבטאות. זאת מה שהוא אמר שם באורחות תורה. אין לנו את האפשרות לצאת בחרב היום. שיודע מה זה? אין לנו את האפשרות. זאת אומרת, אם הייתה לנו את האפשרות מול גזרה כזו, שהיא גזרה חנוכתית, להוציא בחור מהסטנדר ולהגיד אותו שהוא עבריין והוא לא זכאי לקבל משכנתה, לא יוצא מן הארץ, מי שלומד תורה נידון כמו פורץ בנקים במדינה שהדגל שלה זה דגל של תלית עם פסים כחולים. אנחנו לא יכולים, כך הוא אומר, לצאת בחרב ובחנית. כלומר, מה הוא אמר כאן? שזה מצב של חרב, יחידות קרב, אתם הורגים אותנו, זה שמד, למסור נפש. רק אנחנו לא במצב של חרב, אז אנחנו, אתה יודע מה נעשה? הוא אומר, נגביר את הלימוד כמה שיותר, והלימוד שלנו יפיל אותם לגיהנום. ופה הוא הוציף משפט מזעזע, קילל אותם בקיצור, למרות שאין דרכו בכך. תסתכל מה שהוא אמר ביום חמישי באורחות תורה, צוטט בימי שישי בכל המקומות. הלימוד, חרב אנחנו לא יכולים, כלומר באופן פרינציפיוני זה השיטה. מצב חנוכתי, מתחילים למצד בית, לא נותנים לנו לקיים את מה שהתחייבנו? אין סיכוי. גם בזמן חנוכה לא היה סיכוי, היה מעטים וחלשים מול גיבורים ורבים. הרב אומר, בשלב הזה אין לנו חרבות. והגברת הלימוד תורה שלנו, וכלפי בנות הכוונה היא רצון בבן תורה, יגרום להם את המחלות הקשות ביותר. זה חכור, עוד מעט זה יהיה. לא היה לנו כזאת גזירה מאז היותנו לעם, על ידי יהודי. יש מצב חנוכתי, יש מצב פורימי. זה לכל אורך ההיסטוריה. פלישתים, סנחריב, לא נפרט עכשיו, מוחמד קוצר הזמן. כל פעם כשהגזירה הייתה דתית, התגובה היא צבאית. וזה הנוסחה. כשהגזירה היא צבאית פיזית, התגובה היא דתית. אני חוזר על זה, וזאת התשובה. כשהגזירה היא דתית, כמו חנוכה, התגובה היא צבאית. לא נותנים לצד בית לקיים את רצון, את התחייבותו. כשהגזירה היא צבאית, כמו בפורים, חיסול פיזי, התגובה היא דתית, כמו בפורים. זאת הנוסחה, ואיתה עם ישראל הולך 3,326 שנה. זה פה מתקרב למצב שאם יחריכו אותנו יותר מדי, אז איך הרב שח אמר? או מלחמה או שניצא מן הארץ. הוא אמר לנו אז, אני אעלה על המטוס, אני אלך לכל מדינה שתקבל אותי, ואני אבכה ואנשק את האדמה ואומר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, ואלך לגלות. משום שבלי תורה אין עם, בלי ארץ ישראל יש עם. לא שלם, אבל יש עם. ככה היינו 1900 שנה. פה יש 60 שנה עם חדש, בלי תורה, תראה כמה גנבים, פורצים וכל האיסורים שבתורה. הם רוצים שגם את תיכנסי לזה, ובעלך. הם לא יכולים לשאת את הקבוצה הזו שהכריזה שמע ישראל בכל רם. קשה להם לראות את זה. פורים הייתה תגובה דתית. התגובה הדתית התבטאה בצום ותפילה. זה מזמור כ"ב בתהילים, זה הרקע למציאות של הכוח הגדול, שמי שינצל את זה, ואני מודיע לך, קשה להיכנס למצב של בקשה מתוך הוללות וקפיצות ותרסיסים של שלג וקפצונים ונפצים, ואפילו, אתה יודע מה, אפילו בלי החלקים האלה, קשה לבת או לבן להיכנס למצב של בכי ותפילה, כשכולם קופצים ועליזים. צריך למצוא את הפינה לזה. כמו הזוג בבני ברק על גבול רמת גן, שנושע אחרי שנים רבות, משום שהוא לא בא לאופקים. למרות שגם שם אפשר היה להתפלל. אבל האישה נרגעה והבינה, אין מצב שם להתפלל. כולם שם בשיא העליצות. אני אלך לפינה שלי. אני אעשה את זה כמו יום כיפור. הילד שלה כבר בן 6. כבר לא עקבתי אחרי זה. ברוך השם, נפתח המעיין. אז אני חושב שאנחנו פשוט צריכים להחליט החלטה, הרווקות תתפללנה על הנישואין שלהם ועל שאר הצרכים, הנשואות תתפללנה על קיום הזוגיות, קיום השלום, קיום האהבה, העצמתה, פרנסה, אין מי שלא צריך. ונמצא את הפינה שלנו פשוט, למצוא את הפינה, להזדהות עם מה שאז היה. ניתן כוח ביום הזה שעוד יותר מיום הכיפורים, בשביל שיום הכיפורים הוא עם כף הדמיון, כפורים. זמן שהמזל מתגבר, רק תבקש, נותנים לך. זה מה שנאמר בגמרא על מרדכי בן יאיר, בן שימי בן קיש. מה עם שלושת האבות האלה? זה לא סתם אבא, סבא וסבא רבא. בן יאיר אומרים חז"ל שהעיני ישראל בתפילתו. בן שימי ששמע כל תפילתו. בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונענה. כלומר, לא באו סתם, מסביר הגאון מווילנה, לומר שם של אבא, סבא. באו להגדיר הגדרות של מרדכי. מרדכי זה עמוד צלוטון בישראל. הוא עמוד התפילה. הוא תוצר של יאיר, העיר עיני ישראל בתפילתו. צריך לנצל את זה. יש בזה הרבה מקורות, אבל זה המטרה של פורים, ובזה נסיים. אומר הרב מבריסק, כששנת יעקב צהלה ושמחה. בירותם יחד תחלת מרדכי, יעקב אומר, 147 שנה כנגדם, אומרים חז"ל יש כנגדם 147 מזמורים בספר תהילים, שלושה נוספים זה רק במהלך ההיסטוריה התווסף, או יותר נכון נחצו שלושה פרקים לשניים ואז נהיה לנו 150. שושנת יעקב, לא שושנת יצחק וגם לא שושנת אברהם. תשועתם היית לנצח, למה הבורא מסר את התשועה הזו? להודיע שכל קוביך לא יבושו. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. להודיע, להודיע. המטרה של פורים, המקור הוא בדברי הרמב״ם, להודיע שכל קוביך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. הרב קניאבסקי אומר לכל מי שבא ואומר לו, הרב, התפללתי אבל לא נעניתי. כתוב בגמרא שמי שיתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, ושוב קווה אליו. אל תבוא עם סטופר, תתחנן, הבורא אוהב לשמוע את הקולות שלך. השמיני את קולך, קולך ערב. זה מה שבאתי לומר. אני רוצה לבקש באמת לברך, יש כאן ברוך השם לגיונות של מלך, בנות כבר בוגרות, כבר תוצרת כבר מחוץ למערכת, בתים בישראל. דעו לכם, אין לבורא הרבה ילדות כאלה. יש לכם אחריות רבה לייצג את כל ה-13 מיליון שנעלמו לו. עשו מאמץ, אני, ילדים צדיקים, אתם צדיקות, חילונים יש בלי סוף. להתפרק זה קל, לקבל עול זה קשה. ואנחנו שומרי החותם של העם היהודי. תדעי לך, העול מתבטא לא בזה שאת מתפללת מיירי, זה גם יפה. העול מתבטא זה בתחום שאת מופקדת עליו, וזה התחום של המראה והצורה של בת ישראל. אל תברכי מהחזית. מספיק פרקו עול 13 מיליון ילדות שלו. תלכי חזק ותשמרי את העם היהודי. הבורא לא ישכח לך את זה לנצח. את מתחזקת בצד ב' שהתחייבת בחוזה, הבורא ישמור עלינו בצד א'. אז יש פה הדדיות מלאה לכל אורך הדרך בהיסטוריה היהודית. פורים שמח וכל טוב סלף.